טוב, שלום לכולם, ערב טוב, שומעים ככה, זה בסדר? טוב, אנחנו בפעם הקודמת התחלנו קצת לברר את הסוגיה של עבודת השם בחודש אלול. הדף שחילקתי היום הוא קצת שונה מהדף שהיה בשבוע שעבר. אני רק אעשה חזרה קצרה על מה שדיברנו פעם שעברה ונמקד את המקורות שנרצה ללמוד היום. מה שבעצם ראינו שכל זמן מאיר בתכונתו, ולתוכן המיוחד, התוכן הרוחני המיוחד שיש ב-40 יום האלה, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, התוכן הזה נקרא עת רצון. זה זמן, תודה, שבה יכול להתגלות הרצון. על איזה רצון אנחנו מדברים? אמרנו שני כיוונים שהם אחד. כיוון אחד, הרצון האלוקי. הקדוש ברוך הוא נתרצה לישראל על חטא העגל. אם כן, הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו את רצונו. במובן הזה שהוא מתרצה לאבונותינו. ולכן, כמו שאומר המשנה ברורה, ברור שבימים האלה ראוי לומר סליחות ותחנונים. כי הסליחות והתחנונים יכולים להתקבל. כמו שהקדוש ברוך הוא שמע את סליחתנו והתרצה על חטא העגל, כך בימים האלה אז, כך כל שנה ושנה, ב-40 ימים האלה, ראוי לומר סליחות ואת החנונים, כדי שהקדוש ברוך הוא ימחל לעוונותיהם של ישראל, יתרצה לעוונותינו. זה כיוון אחד של הרצון. כיוון שני שראינו, שבעצם מדובר על הרצון שלנו. אז 40 יום הללו, הם מסוגלים לעורר את הרצון שלנו. הרצון שלנו יכול להתעורר, ואמרנו ששני ולכן את רצון ביחס אלינו, והרצון שלנו יכול להתעורר, הכוונה שאנחנו יכולים לכוון את הרצון שלנו לרצון האלוקי. ולכן אמרנו ששני הכיוונים נכונים. יש במציאות הזמן הזאת יש חלקיקים, אפשר לומר חלקיקי רצון באוויר, בין אם זה חלקיקי רצון של הקדוש ברוך הוא שמתרצה לנו, ובין אם שאנחנו מסוגלים לגלות את רצוננו. הוא אומר לי, הרצון האלוקי והרצון האנושי נפגשים. זה מה שפתחנו. ואז הוספנו ואמרנו שבעצם האפשרות הזאת לגלות בימים האלה את הרצון האלוקי מצידנו, זה בעצם מסביר מדוע המזל של חודש אלול הוא מזל בתולה, כמו שקצת הרחנו בזה. כי בעצם אף על פי שיש חטא בישראל, ולעולם החטא לא משפיע על עצם האישיות שלנו, זה נכון, ולכן תמיד עם ישראל הוא בחינת בתולה, נכון, אבל ב-40 יום הללו יש יותר אפשרות לגלות את המציאות הרוחנית האמיתית של ישראל. ואז נכנסנו קצת יותר עמוק למקור 3, בזה היה עיקר השיעור, נגיד ממש בקיצור את הנקודה העיקרית, שבעצם הרצון העיקרי, שהוא עיקר אולי העבודה שלנו היום, זו בעצם האמונה שלנו שאנחנו יכולים לגלות את רצוננו. כי הרבה השפעות של השקפות ותרבויות עם ישראל עבר, עובר ויעבור במהלך ההיסטוריה. אבל כל ציורי העולם, כל סוגיית הציורים שנכנסנו אליה פעם שעברה, כל ציורי העולם לא יכלו לפגוע, לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. האם פגעו באופן חיצוני? כן. עובדה, יש דעות לא נכונות, רצונות לא נכונים, מעשים לא נכונים, נזקים כתוצאה מזה, צורך לתקן את כל זה. הכל נכון. אבל זה לא פגע בעצמיות של כנסת ישראל. ולכן הרצון, עיקר העבודה ב-40 יום האלה, זה לעורר אצלנו את הרצון, במובן הזה שאנחנו מסוגלים באמת לעורר את הרצון. מסוגלים לתקן את הרצון, שכל המציאות החיצונית באמת לא פגע ולא נגע בישראל. ולכן כמו שרב חותם גם את פסקה 3, תמימה היא, כנסת ישראל תמימה, תמימה אשר לא עליה להעול, בתולה ואיש לא ידעה, וכו' לזה הדרך. אז אם כן, רק במשפט אחד, מה שבעצם יצא לנו משבוע שעבר, ש-40 הימים האלה הם את רצון אלוקי אנושי, והרצון הגדול שאנחנו צריכים בעצם לעורר אותו אצלנו, זה האמונה שלנו במסוגלות לעורר את הרצון. ולא חד ושלום להתייאש בגלל כל ההשפעות החיצוניות שאנחנו רואים את התוצאות המעשיות שלהם, אלא באמת אנחנו נקיים, ולכן הרצון האלוקי נקיים בעצמותינו, והרצון האלוקי באמת יכול להתעורר. עד לכאן שבוע שעבר. עכשיו, מי שלא היה בשבוע שעבר, השיעור היום עומד בפני עצמו. מי שהיה בשבוע שעבר, אז זה תוספת על גבי מה שהיה פעם קודמת. הייתי אומר בעצם בגדול, הדף הזה, אם אני אגיד ככה, הוא כולל שלושה שיעורים. שיעור ראשון מה שהיה פעם קודמת, סוגיית הרצון, את רצון. הסוגיה עכשיו, סוגיה שנייה, שיעור שני, סוגיית התשובה, קצת נברר סוגיית התשובה. ואם ב-40 יום האלה הם ימים של תשובה, זה בעיקר תשובה לגבי הרצון. והשיעור השלישי, נסה לאחד את הרצון עם התשובה. זה הפעם הבאה. בסדר? אז אני רוצה ללמוד אתכם היום, בדף שחילקנו עכשיו, זה מקורות 4 ו-5. זאת המטרה שלנו היום. בדף הישן, אלה מקורות 6 ו-7. בסדר? בראשית רבה, ואורות התשובה י' א'. בסדר? בסדר? מצאנו אחד השני? המקור הראשון, בדף שחילקנו היום, מקור 4, בדף שחילקנו פעם שעברה, מקור 6. בראשית רבה, פרשה א' או ד'. טוב, אז מה המטרה שלנו היום? קצת לברר את סוגיית התשובה, ואחרי זה ננסה לשדך אליה את סוגיית הרצון. טוב, אז כמו שאמרנו, הדברים עומדים בפני עצמם. אז בואו נתחיל. מקור 4 בדף החדש שחילקנו היום. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר המדרש, בראשית ברא אלוהים, שישה דברים קדמו לבריאת העולם. יש מהן שנבראו, ויש מהן שעלו במחשבה להיברות. התורה והכיסא הכבוד נבראו, האבות וישראל ובית המקדש שמו של משיח עלו במחשבה להיברות. רבי אבא ברבי זעירא אמר, אף התשובה. אז קודם כל נקדים הקדמה. שישה דברים, או שבעה דברים תכף נראה, קדמו לבריאת העולם. מה זה קדמו? קדמו מצד מה? מצד הזמן? בשעה 8:45 התחיל השיעור, קדם לכך בשעה 8:44 שהמצלמה הוכנה על ידי מתן. זה הכוונה? מה? זו הכוונה? טכני. אז מותר לשאול שאלה, מה אכפת לי מה קדם? לפני שהגעתי לפה אכלתי ארוחת ערב, מה זה מעניין אתכם? או לא אכלתי ארוחת ערב? היה פקק בדרך, לא היה פקק בדרך. זה לא מעניין. כשאנחנו אומרים את הביטוי, למשל, דרך ארץ קדמה לתורה, זה קדמה בזמן? דרך אגב, גם בזמן, אבל זה לא הדבר העיקרי. מה הדבר העיקרי? איך? אז קדמה בא? לפני בזמן, לא, זה אמרת. במעלה. במעלה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, למשל, את הביטוי, דרך ארץ קדמה לתורה, הכוונה שכדי לבנות מדרגה של נקראת תורה, צריך להבין מה היא, צריך לבנות קודם כל מעלה דרך ארץ, לא קודם כל רק בזמן, אלא בערך. אם לא יהיה, אם לא תהיה מדרגת חיים, קומת חיים שנקראת דרך ארץ, שצריך להבין מה זה, אז התורה לא תוכל לחול, לא תוכל לחול, היא חייבת להיות על גבי הקומה הראשונה, שהיא לא רק צריכה להיות קודמת בזמן, אלא זה שהיא קודמת בזמן, זה בא לבטא את קדימותה כקומה ראשונה, שהיא בעצם היסוד, כן? היסוד של מה שעליו הכל יהיה בנוי בהמשך. אם אני יורשה לי לומר יותר, יותר עמוק פה, כשחזל אומרים לפי הדעה הראשונה, שישה דברים קדמו לבריאת העולם, הכוונה שיש שישה ערכים, שישה אידיאלים, שש מהויות וכו', שמכוחם נברא העולם, במרכאות, הסתכל בהם וברא את העולם, ולמען הגשמתם בפועל נברא העולם. בסדר? אז אם למשל התורה היא אחד מששת הדברים, אז תורה קדמה לעולם, הכוונה הערך שצריך להבין מהו שנקרא תורה, מכוחו נברא העולם, הסתכל בורא את הברא העלמה, ולמען הגשמתו בעולם נברא העולם. אז מצד אחד זה גם היסוד וגם המטרה, זה גם הסיבה וגם התוצאה. נכון? לכן דרך ארץ קדמה זה לא לפי ההבנה הזאת, זה רק לפי ההבנה של התשתית שזה היסוד על גבי. כלומר, זה לא נכון לומר העולם הזה נברא בשביל דרך ארץ. זה לא נכון. כן? לכן צריך להבין את המילה קדמה, אני מסכים, כל מקום במקום, בהקשר אחר, אבל תכף נראה פה שזה מאוד נכון מה שעכשיו אנחנו אומרים, ששישה דברים קדמו לבריאת העולם, הכוונה קדמו בזמן, כי הם קודמים בערך, כי מכוחם, ולא רק מכוחם, אלא למען הגשמתם נברא העולם, ונוכח את זה תכף. טוב, אז אם כן, שישה דברים קדמו לבריאת העולם. והמדרש כאן מחלק, יש כאלה נבראו, יש כאלה עלו במחשבה להיברות. נעזוב רגע את החלוקה הזאת. בכל אופן, מה ששת הדברים? תורה, כיסא הכבוד, ישראל, אבות, שמו של משיח, בית מקדש. יופי. מה לא נמצא ברשימה? תשובה. לפי הדעה הזאת, תשובה לא קודמה לעולם. רבי אבא ברבי זעירה, הדעה השנייה, יבוא יאמר אף התשובה. כלומר, שבעה דברים קדמו לבריאת העולם. בסדר. כלומר, ישנה מחלוקת גדולה במדרש הזה, בין תנא קמא לרבי אבא ברבי זעירה, האם תשובה קדמה לעולם או לא. לפי השיטה הראשונה, תשובה לא קדמה לעולם, לכן היא לא ברשימה. לפי הדעה השנייה, תשובה קדמה לעולם. יפה. עכשיו אני רוצה קצת להתחיל לפרק את המשפטים האלה. לפי השיטה הראשונה שתשובה לא קדמה לעולם, הכוונה היא לא יכולה להיות הבסיס שמכוחו ומיסודו נברא העולם, ואני מוסיף, וגם לא למען המטרה הזאת לכאורה נברא העולם. למה לא? למה לפי הדעה הראשונה תשובה לא קדמה לעולם, ונחדד יותר, תשובה לא יכולה להיות קודמת לעולם? מה? משחק מחור. אני דבר איתי פשוט, אני לא מבין פתגמים. בהקשר הזה. אוקיי. ומה תגיד הדעה השנייה? שהמשחק מחור. כל דעה שאתה, כל הסבר שאתה תצטרך להסביר על הדעה הראשונה, אתה תצטרך לאמת אותו עם הדעה השנייה. אני לא שולל מה שאתה אומר דרך אגב. רק יש הסביר יותר פשוט, ואתה כבר אמרת אותו אפילו. רק אמרת אותו בדלת אחורית. רבותיי, מה הסיבה לפי הדעה הראשונה שתשובה לא יכולה להיות קודמת לבריאת העולם? מה אנשים חושבים במושג, ביחס למושג התשובה? תשובה זה חטא. כלומר, היות ותשובה היא תוצאה של תאונת עבודה אנושית, כלומר, של בחירה אנושית מקולקלת. כלומר, שהאדם חטא, אז כל מציאות התשובה היא בדיעבד. היא לא לכתחילה. אילו דברים יכולים להיות נבראים לפני בריאת העולם? עלו במחשבה או נבראו בפועל? רק דברים שיש בהם ערכים אלוקיים לכתחילים, חיוביים לכתחילים. אבל לא ערכים, או אפילו זה לא ערכים, הייתי אומר לפי הדעות, אבל לא מציאות שהיא כתוצאה של, של, של הבדיעבד האנושי. אם כן, היות והתשובה לפי ההבנה הרגילה היא תשובה שהיא תוצאה של חטא, היא תוצאה של נפילה של האדם כי נפלתי קמתי, אז ברור לכאורה לפי השיטה הזאת שלא יכולה להיות מציאות שתשובה קודמת לעולם. כי איזה דברים יקדמו לעולם? דברים שהם ערכים אלוקיים חיוביים לכתחילים. אבל התשובה זה תוצאה של בדיעבד מקולקל אנושי, כלומר הבחירה אנושית המקולקלת, ולכן ודאי לא יכול להיות שהתשובה תהיה קודמת לעולם. זאת ההבנה הפשוטה עוד לפני החשבון שאתה עשית. אם כן, לפי הכיוון הזה, איך בני אדם יכולים להבין את מושג התשובה? תשובה מתייחסת לעבר, ביחס לקלקול האנושי, כתוצאה מהבחירה החופשית של האדם, ולכן במה תהיה, למה תהיה מכוונת התשובה? לתיקון של החטא שהאדם קלקל. לפי רבותיי ההבנה הזאת, יש להבנה הזאת השלכה חמורה מאוד, שיש לה לפחות שלוש משמעויות יסודיות מאוד. לפי הדעה הזאת, התשובה היא מאוד ספציפית. מילה לא מדויקת, אבל יותר קל לי להגיד אותה. התשובה היא פרטית. מה זאת אומרת? התשובה היא פרטית לאדם החוטא. רובן חטא, הוא צריך לעשות תשובה. שמעון לא חטא, הוא לא צריך לעשות תשובה, כן אין לו על מה. אז א' היא פרטית ספציפית ביחס לאדם החוטא. ב' היא פרטית ספציפית ביחס לחטא שהאדם חטא. רובן חטא בזה שהוא חילל שבת, על זה צריך לעזור בתשובה. רובן לא חטא על זה שהוא אכל חזיר, הוא לא אכל חזיר. אז זה הוא לא צריך לחזור בתשובה. אז החטא הוא פרטי, אין ביחס לאדם החוטא, ואין ביחס לנושא שבו האדם חטא. נקודה שלישית, התשובה היא ספציפית במובן הזה, שיש לתשובה התחלה וסוף. ניקח דוגמה, אני אצל ציור, אדם הולך ברחוב, אדם נורמלי, בעזרת השם, הולך ברחוב וממשיך ללכת ברחוב. אדם, נקווה שלא, חולה, זקן, נקווה שלא, הוא הולך ברחוב, הוא נופל. יפה. לאיזה עומק נפלת? 40 סנטימטר. יפה. אז מה עכשיו אתה צריך לעשות? תשובה. כי נפלתי, קמתי. מה התשובה? לעלות 40 סנטימטר, ולהמשיך ללכת באותו ציר, באותו גובה שבו היית מקודם. אז התשובה יש לה פג תוקף, יש לה ספציפיות. היא מתחילה באיזשהו מקום ומסתיימת באיזשהו מקום, תיקנת את החטא. 40 סנטימטר, 40 סנטימטר. זהו. אז לפי הכיוון הזה, התשובה היא בדיעבד. אני אומר עכשיו משפט שלם. התשובה היא תוצאה של בחירה אנושית מקולקלת, כי יש אדם בחירה חופשית, ולכן היא בדיעבד, ולכן האדם צריך לתקן את מה שהוא חטא, ומה שהוא חטא הוא מאוד פרטי, האדם החוטא, הנושא שבו הוא חטא, ואיך נקרא לזה? סך החטא, עומק החטא, לא יודע איך לקרוא לזה, כן? סך החטא. זהו. בסדר? זה לפי הכיוון הראשון. האם הכיוון הזה הוא נכון? כלומר, האם יש ממד בתשובה שהוא שייך לתיקון של חטאים? כן או לא? כן, ברור שכן. לכן ברור שהדעה הזאת צודקת. זאת אומרת, לפי זה עולם התיקון, העולם שלנו נקרא עולם התיקון, לפי זה עולם התיקון נקרא עולם התיקון, כי בעולם הזה אנחנו כנראה עלולים לחטוא, כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, לפי ההסבר הזה, על פי נפש החיים, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ולא יעשה רע, סוגריים שלא נפתח אותם עכשיו למרות שהן חשובות מאוד, כי מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז הוא כולל בתוכו את הטוב והרע. אז אם כן, אין טוב ללא רע ואין רע ללא טוב, אז האדם עלול לחטא, והוא יחטא, ולכן התשובה היא באמת מאוד מאוד, כמו שאמרנו, פרטית, וספציפית, והיא שייכת לתיקון של האדם החוטא, החטא שבו הוא חטא, וגבול הגזרה שאותו צריך לתקן. זהו. ואז לפי זה עולם התיקון, העולם שלנו קורא עולם התיקון, העולם הזה הוא עולם של תיקון קלקולים. כי אנחנו עלולים לקלקול, כי אכלנו מעץ הדעת טוב ורע וכו'. מצוין. כן. אני עכשיו בשיטה הזאת. אתה צודק, אני עכשיו בשיטה הזאת. אתה צודק, אנחנו עכשיו בשיטה הזאת. לפי השיטה הזאת, התשובה היא מתקנת את מה שהאדם קלקל. מה שקלקלתי, זה דרוש תיקון. מה שאם תיקנתי, נגמר. הלכתי לאיבוד 100 שקל, מצאתי את ה-100 שקל. זהו, אין לי ציפי עכשיו ל-200. לא נכנס לכל הפרטים האלה בכלל. לא משנה כרגע. בסדר? זה לפי הכיוון הזה. שיטה שנייה במדרש, תשובה קדמה לעולם. רבי אבא ברבי זעירא אומר, אף התשובה. כלומר, שבעה דברים קדמו לבריאת העולם. תורה, כיסא הכבוד וכו'. וגם התשובה. איך אפשר להסביר תשובה קדמה לעולם לפי מה שאמרנו עכשיו? אם התשובה היא תיקון חטא, כלומר, כתוצאה של תאונת עבודה אנושית, כלומר, כתוצאה של בחירה אנושית מקולקלת של האדם, אז איך אני יכול להגיד שהיא קדמה לעולם? הרי אמרנו מקודם שהדברים שקדמו לעולם הם היסודות והערכים והאידיאלים, האלוהים, הלכתחילים החיוביים, שמכוחם ולמען הקשמתם נברא העולם. אז איך אני יכול להסביר שתשובה קדמה לעולם? לכן צריך לומר, אני אומר כרגע ככותרת, ונתחיל עכשיו לפרק את זה, לכן אם אמרנו ככותרת ראשית, שהתשובה לפי השיטה הראשונה היא בדיעבד פרטי, התשובה לפי הדעה השנייה היא לכתחילה כללי. התשובה בדיעבד פרטית, לפי השיטה השנייה היא לכתחילה כללית. מה זאת אומרת? איך אני יכול להגיד שהתשובה היא לכתחילה? כאן אנחנו נכנסים למה שעכשיו זרקו פה שני אנשים, שהתשובה היא בכלל לא קשורה לחטא. אז איך נגדיר את מושג התשובה? אז כאן אני רוצה קצת לפרק את זה. אלא התשובה היא בעצם לא טוב מרע, כלומר לתקן קלקול, אלא יותר טוב מטוב, אני מעמיק את רגע, שיותר טוב מטוב הכוונה, א', יש בכוח שצריך להוציא אותו אל הפועל, ב', כמה שלא תוציא אל הפועל, אפשר להוציא עוד יותר אל הפועל. ולכן זה בכלל לא קשור לעבר, לפי התפיסה הראשונה. התשובה היא קשורה לעבר, מה שחטאתי, זה קשור ביחס לחטא. לפי המהלך השני, התשובה בכלל לא קשורה לעבר, אלא התשובה היא בעצם להוציא מהכוח אל הפועל, ויש אין סוף להוציא אל הפועל. עכשיו את המשפט הזה אני רוצה קצת לפרק, כי צריך להבין את זה, כי זה עמוק פה. בואו נעשה סדר. מה זאת אומרת להוציא מהכוח אל הפועל? אני רגע אומר משפט אחד ארוך ונחלק אותו לחלקים, נסביר אותו לאט לאט. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו נבראים במדרגות שונות. נתחיל מהדומם, דומם, צומח, חי, אדם, ישראל, נסתפק בזה. אם כן, הקדוש ברוך הוא הבורא ברא בריאה, הכוללת, שהבריאה הזאת כלולה מנבראים במדרגות שונות. עכשיו המשפט שמעניין אותנו. ככל שהנברא הוא בעל מעלה גדולה יותר, כך הוא נברא בפועל יותר חסר. כי הקדוש ברוך הוא סומך עליו שישלים את עצמו בעצמו, ויש שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה הבריאה ותיקון עולם. משפט מסובך, אה? לא מסובך, נתחיל לפרק אותו עכשיו. לא, לא, הוא לא מסובך בכלל. עוד פעם, ככל שמדרגת הנברא היא יותר עליונה מבחינת הפוטנציאל שלה, כך היא נבראה בפועל יותר חסרה, כי הקדוש ברוך הוא סומך עליה שהיא תהיה שותפה בהשלמתה, ועל ידי זה היא תהיה שותפה איתו במעשה בראשית, בתיקון עולם. בואו ניקח דוגמה פשוטה ביותר, בואו נסביר: דומם, צומח, חי, אדם. אחרי זה נגיע למדרגת ישראל. ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר, סוגיית הקיום, עצם הקיום הפיזי, נקרא לזה תזונה, בסדר? אכילה, שתייה. הכי פשוט, הכי פשוט. ניקח את הדוגמה הכי פשוט. דומם, האם האבן צריכה לאכול ולשתות? לא. כלומר, היא שלמה. היא בפועל, לשון המהר"ל, היא בפועל. אין לה, אני מדבר כרגע על ממד התזונה, בסדר? אין לה בממד הזה של התזונה מה להוציא מהכוח אל הפועל. היא בפועל גמור. אז הייתי אומר, איזה יופי, האבן שלמה. יש פסוק אבן שלמה, ספר של הגר"א, אבן שלמה. איזה יופי, אבן שלמה. יפה. האם מישהו פה, מישהי פה, היו רוצים להיות אבן? כי אני יכול לעשות כישוף, נכון. כן, מישהו היה רוצה פה להיות אבן? אתה אומר, אפשר לחשוב על זה. נכון, נכון. דרך אגב, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי הרב קוק כותב במקום אחר, הזכרנו את זה פעם בגבעת שמואל, ששתי הנקודות היותר רחוקות על ההיקף, הן היותר קרובות על ההיקף. נכון, אם אנחנו הולכים בעולם של עיגול, כדור הארץ עגול, מעגל השנה וכו', שתי הנקודות הכי רחוקות, אם אני צריך לעשות את כל ההיקף, הן גם שתי הנקודות הכי קרובות. חודש ניסן הוא החודש הכי קרוב לאדר, אבל גם הכי רחוק מאדר. אז בהקשר הזה, המלאך הוא הכי קרוב לדומם. יש הרבה מה להן בזה. זה אמיתי הדבר הזה. בכל אופן, אם כן, הדומם, אני אומר עכשיו את המשפט העיקרי, כן? מדרגת הדומם היא מדרגה כל כך נחותה בטבע. למה הדומם הוא, 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 הוא הנברא הכי נמוך בטבע? הכי שפל בטבע, יותר מהצומח והחי. למה? לפי, יש הרבה, כן, הרבה הבנות. לפי הבנה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא לא סומך על הדומם שישלים את עצמו בעצמו. הקדוש ברוך הוא אומר לדומם, לך תחפש מים, לך תחפש אוכל. הוא אומר לו, הדומם, אני לא יודע לעשות את זה. אין בעיה, נברא אותך שבע, נברא אותך רווי. לא תצטרך להיות צמא, לא תצטרך להיות רעב. בסדר גמור, זה הדומם. אני אומר את הצומח, עכשיו יפול הסימון. הצומח צריך הרבה מים וקצת אוכל. כלומר, הקדוש ברוך הוא סומך על הצומח, שימצא את מקורות המים, הוא ישלח את השורשים שלו, ימצא מים. וגם ימצא קצת אוכל. אז הצומח נברא יותר חסר מהדומם. נכון? הוא חסר מהדומם. הדומם שלם, הוא לא רעב, לא צמא. הצומח הרבה צמא, קצת רעב. נכון. אתה חסר, צומח. נכון. דווקא זה שאני חסר, זה מגלה על מעלתי. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותי בכוונה חסר, כי הוא סומך עליי. שאני אמצא את ההשלמה שלי בכוחות עצמי.
אז חוטא גדול הוא לשאול את ההשלמה חסר.
כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ברור. ברור, ודאי. אבל רגע, בוא נלך מסודר, תכף אני אגלה את זה, שנייה. הלאה, חי. חי הוא צריך לא רק כמו הצומח הרבה מים, קצת אוכל, הוא צריך הרבה אוכל והרבה מים. נכון? אז הוא יותר חסר מאשר הצומח. הצומח צריך קצת אוכל. החתול צריך הרבה אוכל. אז הקדול בחו סומך על החתול. שימצא איזה פח רציני בגבעת שמואל, לאכול ארוחת ערב. כן, סומך עליו. אז החתול נברא יותר חסר, החי נברא יותר חסר מאשר הצומח, ודווקא חסרונו בפועל מגלה את מעלתו הפוטנציאלית, שהקדוש ברוך הוא סומך עליו, שישלים את עצמו בעצמו. והאדם, שרוצה לאכול ארוחת ערב, לא נראה לי שמישהו מכאן יקפוץ איזה פח זבל בגבעת שמואל. אלא אנחנו צריכים ללמוד מקצוע וללכת לעבוד ולהתפרנס ולקחת את הכסף הזה לסופר ולקנות חומרי גלם ולהגיע למטבח ולבשל שהאוכל יצא גם מזין וגם טעים. אם אני אעמיק רגע את מדרגת האדם, זה כל זה מדרגת התזונה. מה נאמר על המדרגות היותר עליונות? כמו למשל, האדם יש לו בכוח של שכל ובכוח של מוסר. אז הקדוש ברוך הוא סומך עליו שישלים את עצמו בכוחות עצמו, יוצאים מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל השכלי שלו ואת הפוטנציאל המוסרי שלו. יש לך IQ, יש לך יכולת למידה. אם לא תלמד, תישאר בור ועם הארץ. אם לא תעבוד על המידות שלך, תהיה מידות רעות כמו חיה. אז הקדוש ברוך הוא סומך על האדם לא רק שהוא ימצא את התזונה שלו עד כדי מקצוע, פרנסה, חומר גלם בסופר וכו', אלא גם כשהוא יוציא מהכוח לפועל את המדרגה השכלית שלו ואת המדרגה המוסרית שלו. הקדוש ברוך הוא סומך על האדם שימציא טכנולוגיה כזאת ש5,000 רשעים יתפוצצו באותה שנייה. מדהים. וישראל, מדרגה יותר עליונה, אנחנו עוד יותר חסרים. הקדוש ברוך הוא סומך עלינו שנוציא לפועל קדושה, לא רק שכל ומוסר, אלא גם מדרגה אלוהית. אז אני חוזר למשפט הראשון. ככל שהמדרגת הנברא היא יותר עליונה במהות שלה, במעלה הפוטנציאלית שלה, כך היא נבראה בפועל יותר חסרה. כי הקדוש ברוך הוא סומך עליה שתוציא אל הפועל את עצמה מהכוח אל הפועל בעצמה, ובזה היא תהיה שותפה עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מה הקדוש ברוך הוא מוציא אל הפועל? אף אנחנו מוציאים אל הפועל. אז הדומם הוא הנחות בטבע למעלה מזה, סומך למעלה חי, למעלה אדם, למעלה ישראל. יפה. מה אני רוצה לעשות בכל הסיבוב הזה? רק להגדיר את מושג התשובה, שלפי ההבנה הזאת תשובה שווה מהכוח אל הפועל. זה נקרא תשובה. קדוש ברוך הוא ברא אותך עם פוטנציאל, אותנו, וצריך להוציא את הפוטנציאל הזה מהכוח אל הפועל. אז זה לא רק ארוחת צהריים, וזה לא רק שכל ומוסר אנושי, זה מדרגה אלוקית, זה כבר משהו הרבה יותר מעולה, הרבה יותר נשגב, הרבה יותר מרומם וכו'. לפי ההבנה הזאת עולם התיקון לא נקרא עולם התיקון כבא לומר תיקון של קלקולים, אלא עולם התיקון הוא תיקון של להוציא מהכוח אל הפועל. ועוד פעם אני חוזר, וככל שמדרגת הנברא יותר עליונה, כך הוא יכול יותר להוציא אל הפועל, וכך הוא נברא לכתחילה יותר חסר. ועל פי זה הפסוק, על פי זה, על פי ההבנה הזאת הפסוק, כי אין אדם צדיק בעל ראשי לעשות טוב ולא יחטא, יוסבר באופן אחר, כמו שבנו של נפש החיים מסביר בנפש החיים. לא, לא יוסבר, כפי שאמרנו מקודם, כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, לא יעשה רע, אלא חטא לשון חיסרון. כלומר, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ולא יחסיר בטוב הזה בעצמו. תמיד אתה תחסיר בטוב. תמיד יהיה לך יותר מלהוציא לפועל. עד אין סוף. לפי הכיוון הזה ברור שתשובה היא לכתחילה. יותר פחשב זה יותר עמוק מה זה לכתחילה. תשובה לכתחילה, הכוונה, תשובה זה לקיחת אחריות על הוצאת הפוטנציאל האלוקי מהכוח אל הפועל. וזה מדרגות מדרגות. החל מדרגת הצומח, עד מדרגת ישראל. בסדר? זה נקרא תשובה. התשובה היא לכתחילה במובן זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שותפים איתנו בתיקון הבריאה במעשה בראשית. בתיקון מעשה בראשית. והוא ברא אותנו חסרים. והוא סומך עלינו שנעשה תשובה. ולכן לפי ההבנה הזאת, התשובה היא לכתחילה. והיא כללית, היא כללית כי כל אדם יכול להוציא עוד מהכוח אל הפועל, לא רק הרשעים, גם הצדיקים. זה לא קשור רק לנושא ספציפי שבו חטאת, כי בכלל זה לא קשור לחטא, אלא בכל התחומים, אם המקור האלוהי הוא זה שמניע אותך, אז אתה יכול להיות יותר טוב, יותר להוציא אל הפועל. וג' זה לא 40 סנטימטר, זה אינסופי, אז זה כללי. אז לפי המהלך הראשון של תנא קמא, תשובה לא קדמה לעולם, כי תשובה היא בדיעבד אנושי, היא פרטית עם כל מה שאמרנו. לפי המהלך השני, רבי אבא ברבי זירא, התשובה קדמה לעולם, כי היא לכתחילה, כי להוציא מהכוח אל הפועל, ולכן היא כללית עם כל מה שאמרנו עכשיו. עוד משפט אחרון, גם זה נראה לי אמרנו פה כמה פעמים. כשמצאנו מחלוקת בחז"ל, המילה מחלוקת מלשון חלק, אז אם יש כאן מחלוקת שהיא כוללת שתי דעות, זאת אומרת שהשלם, מושג השלם שנקרא תשובה, כולל שני חלקים. אם היו 5 דעות, אז כנראה מושג התשובה היה כולל 5 חלקים. מה חז"ל רצו להגיד במדרש הזה? תדע לך שמושג התשובה כולל שני חלקים. חלק אחד, תשובה שהיא תוצאה של הבדיעבד האנושי, ולכן היא שייכת לעבר, ולכן היא מאוד פרטית עם כל מה שאמרנו. חלק שני, תשובה שהיא בכלל שייכת לעבר, היא לא בדיעבד אנושי, היא לא הוציא מהכוח לפועל, היא לכתחילה, ולכן היא כללית. ולכן מי שרוצה להגדיר לעצמו את מושג התשובה, לפי המדרש הזה, קיבל תמונה כוללת. יש כאן שלם שמוקם משני חלקים, משני מהלכי תשובה. רק משפט אחרון, שנייה. אז שאנחנו נמצאים ב-40 ימים של תשובה, לא שכחתי את המילים עת רצון, נחזור אליהם בשורה הבא. כשאנחנו נמצאים ב-40 ימים של תשובה, למקובלים עד שמיני עצרת יותר מ-40 ימים, אז אנחנו צריכים לנוע בשני מסלולים. מצד אחד מסלול לתקן את החטאים הבדיעבדים שלנו שעשינו בעבר, ומצד שני להשתפר, השתפרות אינסופית. ולהוציא מהכוח לפועל את כל הכישרונות והיכולות שלנו שעדיין לא יצאו לפועל. דרך אגב, לפי זה הרווחנו עוד משהו, זה נפלא מאוד עכשיו. לפי זה יוצא ככה, שהמושג תשובה שלמדנו אצל הגננת, שהמילה תשובה זה מלשון שיבה, לשוב, לאן אתה שב? לפי הדעה הראשונה, אני שב למקום שבו הייתי לפני שנפלתי. לפי הדעה השנייה, אני שב למקור האלוהי שלי שבכלל עוד לא הגעתי אליו. זה שתי הבנות במושג השיבה. האם אני שב אל המקום שבו הייתי, רק נפלתי, צריך לחזור לשם, או אני שב אל המקום הפוטנציאלי שלי שבכלל עוד לא הגעתי אליו אף פעם. אני שב אל מקורי. האם אני שב אל מעמדי בעולם הזה, או אני שב אל מעמדי הפוטנציאלי בעולם הרוחני העליון. זאת השאלה. שני חלקים, שתי הדעות נכונות, שתי התשובות נכונות. בבקשה, כן. בוא תאמר ככה, קודם כל תשמור את מה שאמרת לעוד איזה רבע שעה. ב' השם שכחתי?
גיא
הגיע מכפר סבא, הוא עשה מאמץ, אז אנחנו מקשיבים לשאלתו. גיא שואל שאלה שהמדרש לא מתייחס אליה בכלל, שאלה חשובה מאוד. האם אתה שואל, אתה שואל או אומר, כן, אני שואל ברשותך, שתי שאלות אתה שואל. שאלה ראשונה, אחרי שאמרנו שיש שני מלכי תשובה, האם יש איזה תשובה עדיפה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שהיא כבר, השאלה הזאת כלולה בשאלה שנייה, ונגיד שהתשובה השנייה עדיפה, זה אומר שאם אני נע על ציר של התשובה השנייה היא כוללת כבר את התשובה הראשונה? זה מה שהוא שואל? בסדר? תכף נגיע לשם, כן.
לפי השיטה של התחילה, תכונה צריך להיות מנותק בימים הימים. זה אמור להיות איזשהו משהו שהוא כל השנה.
מסכים?
רציף.
מסכים? אלא בימים האלה יותר קל, את רצון. אתה צודק. דרך אגב, אני חייב להגיד משפט. מישהו מאיתנו חשב שתשובה זה רק ב-40 יום האלה?
לא.
לא. הרמב"ם פוסק להלכה כידוע. שעשרת ימי תשובה, נקראים עשרת ימי תשובה, כי עשרת ימי תשובה, אחרי אלף אלול, כן? עשרת ימי תשובה, כך זה נקרא. כן? כי הימים האלה יותר קלים לתשובה, שהיא תשובת היחיד. אבל תשובת הציבור אומר, הרמב"ם תמיד מקובלת כל השנה. תשובת היחיד בעשרה ימים האלה. האם זה אומר שהיחיד לא יכול לעשות תשובה לא בעשרת ימי תשובה, כלומר היום? ודאי שיכול. לא בכסלו, ודאי שיכול. מחויב, מה זאת אומרת יכול? מחויב, רק עכשיו זה יותר רצון, יותר את רצון. יותר קל להתגבר על העיכובים והמניעות של הרצון. נכינה. טוב, עכשיו עד לכאן המדרש. עכשיו בואו תראו, עכשיו זה נפלא מאוד, אחד הדברים שאנחנו לומדים כתבי הרב קוק זה איפה, מה המקור של הרב לדברים שלו. לי ברור פשוט כשמש בצהריים, גם לכם יהיה ברור נראה לי, שהמקור של הרב למקור 6 בדף שחילקנו היום, מקור 5 בדף שחילקנו היום, ומקור 7 בדף של הפעם הקודמת, בסדר? אורות התשובה פרק י' פסקה א', ברור שהמקור של הרב זה שתי הדעות במדרש. אתם תראו את בעצמכם, בואו נראה ביחד. סליחה? כן, בטח. ברור. האם יש דרגות בכוח שצריך לצאת לפועל, גם בעם ישראל? אז אני אגיד את זה במשפט שמישהי פה אמרה מקודם, שכתוב שיצר הרע מתגרה בישראל יותר מאשר באומות העולם, וכתוב שהוא מתגרה בתלמידי חכמים יותר מאשר באדם רגיל, וכתוב בספרים הפנימיים שהוא מתגרה יותר בתלמידי חכמים, חכמי הנסתר יותר מחכמי הנגלה. רגע, תתפעלי מזה. בישראל יותר מאומות העולם, בתלמידי חכמים יותר בהמון הארץ, בתלמידי חכמים שהנסתר יותר מתלמידי חכמים שבנגלה. היא שאלה האם יש בכוח אל הפועל גם בעם ישראל מדרגות. אז עניתי לה שלוש מדרגות. יש ישראל אומות העולם, זה שם מקודם, יש תלמידי חכמים מול ההמון, ויש תלמידי חכמים שנסתר ותלמידי חכמים שנגלה. דרך אגב, החלק השלישי, שני החלקים הראשונים כתובים בחז"ל, החלק השלישי כתוב בשמונה קבצים על פי הזוהר. יש פסקה על זה, כן? אני לא שומע. אולי השם סומך יותר על החילונים. כי יש להם יותר. את אומרת ככה, הקדוש ברוך הוא, נכון שחסרים לך אנשים במפלגה של בעלי תשובה? יאללה. בוא נשתולל ואחרי זה נעשה תשובה. תראי. מה? ברור, אנחנו מלמדים הרבה זכות, נכון? נדמה לי שפעם פה עברתי שיעור על גוש דן, על שבט דן, נראה לי שפעם למדנו את זה פה. זה שיעור מופלא של הרב חרלאפ, דברים מופלאים מאוד. טוב, בואו נתקדם ברשותכם. עכשיו בואו נראה ביחד איך הרב קוק אומר, מסכם בעצם שתי הדעות האלה במדרש. מקור, אמרנו, בדף החדש, מקור 5, ובדף הישן, מקור 7. אורות התשובה פרק י' ד', פסקה א'. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן. אולי רק נגיד משפט אחד שהוא לא קשור לנושא שלנו בכלל. אנחנו יודעים שבאופן כללי מאוד 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 שטחי ראשוני, יש שלושה חלקים בחיים שצריכים לתקן. זה לא נכון, יש יותר. אבל כרגע, מעשים, מידות, מחשבות. צריך לתקן את המעשים, זה פשוט. צריך לתקן את המידות, וצריך לתקן את המחשבות. יש יותר דברים. כאן הרב לא מדבר בכלל על המעשים. הוא מדבר על המידות והמחשבות. למה הוא לא מדבר על המעשים? זה לא הנושא שלנו כרגע. אני רוצה להוציא מכאן רק עיקרון. בסדר? עיקרון. אומר הרב ככה. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, נקרא רגע את כל המשפט, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה, למקור שורשן ולהאירן באור של גדולה. בואו נתחיל לפרק לאט לאט. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, זה מתאים יותר לדעה הראשונה או השנייה? הראשונה. הראיה, המילה שצעקנו עכשיו, רעות. יש מידות ומחשבות רעות. נפלתי, קמתי, נפלתי. נכון? אז יש תשובה שהיא תשובה שקשורה לרע. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ולא יעשה רע. רע זה חטא, זה בדיעבד אנושי. אז כמו שברור לנו שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן כדי לתקנן ולמתקן, ואז לתקנן עולם התיקון, זה תיקון של הקלקולים. אז כמו שברור לנו מהלך התשובה הראשון של להוציא טוב מרע, לתקן את הרע, כך כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות אף על פי שהן טובות. אז יש טוב קטן, יש טוב קטן שצריך לרומם אותו לטוב גדול. עוד פעם, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה, זה טוב קטן לא טוב גדול, אז צריכים להעלות אותן למקור שורשן ולהאירן באור של גדולה. זאת הדעה השנייה או הראשונה? השנייה. אז הנה הרב במשפט אחד הרווחנו פה עוד משהו, אני חושב. כן? אני אורח, זה שלכם. אפשר בקש, אין מיכו. אם כן, בואו נרוויח עוד משהו על הדרך. אם כן, אנחנו רואים במשפט אחד קצר, הרב כלל את שתי הדעות במדרש. זה נראה לי צועק פה. יש מידות ומחשבות רעות שצריך לתקן אותם ולמתק אותם, ויש מידות ומחשבות טובות אבל קטנות שהן לא גדולות, שצריך לעורר אותם לגדולתן, להוציא מהכוח לפועל את הגדולה הפוטנציאלית שלהם. מצוין. עד לפה, אם אפשר לומר, העתקה של המדרש בתחילת הפסקה הזאת. עכשיו, עוד פעם שם שכחתי, גיא. עכשיו אומר גיא, רגע, אולי יש עדיפות לאיזושהי תשובה. אני מקצין רגע מה שגיא אומר, ואני הולך עכשיו להגיד משפט שאני לא מסכים בכלל עם מה שאני להגיד. בסדר? יגיד גיא ככה, יש לי שתי דקות לעשות תשובה. יש לי עכשיו שתי דקות לעשות תשובה. ואני יודע שאני צריך, ואני יודע שאני יכול או לעשות תשובה במסלול הראשון, לתקן איזה קלקול שנפלתי בו, איזה חטא, או להוציא מהכוח לפועל איזה בחינה שלא הוצאתי עדיין לפועל. מה עכשיו אני עושה בשתי דקות האלה? אז אני לא מקבל את השאלה הזאת, אבל אני כן רוצה לומר חצי דרך לשאלה הזאת. תראו מה הרב כותב, זה פשוט נפלא ביותר. הוא כשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. רבותיי, כשהרב עכשיו מייצר איזושהי השוואה בין שני המסלולים, מה המילה שהרב משתמש בה וממילא יש לנו תשובה מה יותר? אמרתי, יותר. יותר. הנה עוד פעם. כשם, אומר הרב, הוא כשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, המילה נפולות זה כי נפלתי קמתי. זה קשור יותר למילה רעות שבמשפט הראשון פה. לכן זה יותר המסלול הראשון. הראשון, הדרך הראשונה. הוא כשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות. איך אני מועיל לא רק לעצמי אלא לעולם כולו? הרי התשובה היא פרטית אמרנו. נכון, אבל ברגע שאני מתקן את הקלקולים, אז אין כבר כל כך רע בעולם. אז הרע, גאלנו את הרע. בסדר? אני אגיד בצורה קצת עכשווית. יש רשעים בעולם. השארנו את הרשעים חיים. טוב, התעוררנו לתחייה סוף סוף, ועכשיו החלטנו שצריך להרוג את הרשעים. אז ככל שיש פחות רשעים בעולם, יש יותר שפע אלוקי שיכול לחול בעולם. כמו שדיברנו פה באחד השיעורים מתחילת המלחמה, שכשיש רשעים בעולם זה כמו קיר ברזל, שחוצץ בעד השפע אלוקי מלופיע בעולם. אז צריך לסלק את הקיר ברזל הזה, לפוצץ אותו, להרוג אותו, להשמיד אותו, לגמרי. אז כשאני מתקן את הרע, או מתקן את זה שלא תיקנתי את הרע, שישרתי את הרע, זה ודאי מועיל לעולם, לא רק מועיל לעצמי. אז בכל אופן, לענייננו, הוא כשם שמועילים לעולם כולו, בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כך ויותר. המילה הראשונה החשובה הייתה רעות. המילים הבאות החשובות היו קטנות, טובות, גדולה. ואחר כך המילה נפולות. ועכשיו המילה יותר. כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות שעולות לא רק גדולה. רבותיי, למה מועילים יותר במסלול השני? משפט אחד, אמרנו אותו מקודם. כי זה כללי, ולכן זה אינסופי. זה לא נקודתי פרטי. אתה כל היום מוציא מהכוח אל הפועל יותר ויותר אלוקות, יותר ויותר אינסופיות. אלוקי. אז ברור שאתה יותר מטיב לעולם במהלך התשובה השני. עכשיו משפט מאוד חשוב שאני רוצה לענות לגיא. זה אומר שאני אבטר על המהלך הראשון? לא. אני כן רוצה להגיד, כן הערה אחת למה שהוא אמר, כי זאת הערה מאוד מאוד חשובה ומעניינת, ואני מסתייג ממנה קצת. בסדר? ברכת כהנים, יש פה כהנים? כהן. ברכת כהן, ברכת כהנים היא מתחילה בפסוק, יברכך השם וישמרך. שואל הרב עולה טריה, דיברנו זה פעם יותר לעצמי. המילה שמירה זה שמירה על הקיים. יש לי 100 שקל בכיס, אני רוצה לשמור על 100 שקל. המילה יברכך, מלשון ברכה, ריבוי ותוספת. אני רוצה שמהמאה האלה יהיה לי 200. נכון? אם כן, הסדר בפסוק לא נכון. יברכך השם וישמרך, היה צריך לומר, ישמורך השם ויברכך. קודם כל ישמור על היש, אחר כך ייתן ריבוי ותוספת על היש. אז למה יברכך השם וישמרך? אומר הרב עולה טריה, שם על ברכת כהנים בהתחלה, לפני, עודו שם, לפני הקורבנות, כן, אומר הרב, שאצל האדיוט, אצלנו כבני אדם, קודם כל צריך לשמור על היש, ואחר כך להוסיף. אז יש לי 100, צריך לשמור על 100, אחרי אני רוצה להוסיף עוד 100, אני אלך להוסיף עוד 100. אבל בברכת שמיים, כל מה שקשור לאלוהות, לעליון, כשאתה שייך לעולם של ברכה, זה כבר שומר עליך. עכשיו, למה אני קצת מסתג? מצד אחד, אומר גיא, אם נלך במסלול של התשובה, במסלול השני של התשובה, שהתשובה היא כללית והיא לכתחילית וכו', אז יכול להיות שזה כבר זה יתקן גם בחלק מהקלקולים, כי תוך כדי תנועה אני כבר מרומם את הכל, אז גם לא יתרומם. נכון, זה נכון בעליון. יברכך השם וישמרך. אצלנו היינו אומרים, ישמור אדם ויתברך. לא יודע איך לומר, כן? ישמור אדם ויתברך. אצל הקדוש ברוך הוא, יברכך השם וישמרך. אז מצד אחד, נכון שמסלול התשובה הוא מסלול אלוקי. אז מצד אחד יכול להיות שאם אני אלך במסלול השני, זה כבר יכלול את המסלול הראשון בכלל 200 מנה. יכול להיות. אבל מצד שני, זה מהלך תשובה אנושית. אז אני לא רוצה להגיע למשפט שהוא חתר אולי שנגיע אליו, לא רוצה להגיע למשפט, אז בעצם לא צריך לעשות תשובה במסלול הראשון. לא נכון. צריך לעשות תשובה במסלול הראשון, וצריך לעשות תשובה במסלול השני, וצריך לדעת שחלקים אולי מהמסלול השני כוללים את המסלול הראשון, וצריך לדעת שהמסלול השני הוא יותר מועיל ומטיב לעולם מאשר המסלול הראשון. אני חוזר עכשיו למשפט הראשון. אבל זה לא אומר שאני מזלזל במסלול הראשון. בשום פנים ואופן לא. לכן, האם צריך לתקן את החטאים שנפלנו בהם? בוודאי. האם צריך להוציא מהכוח לפועל יותר בחלקים של חיים שבכלל לא הוצאנו לפועל? בוודאי. האם החלק השני יותר מהחלק הראשון? כן. האם זה מזלזל בחלק הראשון? בשום פנים ואופן לא. אז התשובה של אני עונה לשאלה הזאת, יש לי שתי דקות מה אני עושה? יהודי עונה בשאלה. אני עונה ככה. אני באמת עונה ככה. על אמת. יש כאלה ששמעו את זה מני הרבה פעמים. זה כמו שאלה, אדם נמצא בבור, או הוא נמצא בעומק בבור, בעומק של 100 מטר. אני רוצה עכשיו לעלות אותו לעומק בבור, רק 50 מטר. הוא לצרינו רבה מנהרה 100 מטר, נעלה אותו 50 מטר. אז אני עכשיו שואל, תגיד מה עדיף? עדיף להיות במנהרה בעומק 100 מטר או עומק 50 מטר? מה התשובה? לצאת מהבור. זאת התשובה. עדיף לצאת מהבור. מה זאת אומרת? לא 100 מטר ולא 50 מטר, אני רוצה לצאת מהבור. אז יש לי שתי דקות, מה אני עושה? תוסיף עוד שתי דקות. לא יודע מה להגיד לך. שניהם. אם יש, אני חוזר, אם יש שני חלקים שמרכיבים שלם, שני החלקים נכונים, שני החלקים נצרכים. דרך אגב, אני לא רוצה עוד פעם להיכנס לפלפול הזה. על הפסוק סור מרע ועשה טוב, זה בדיוק זה. על הפסוק סור מרע ועשה טוב, יש שני כיוונים בחז"ל. או קודם כל סור מרע ואחר כך עשה טוב, או סור מרע על ידי ועשה טוב. יש שני פירושים במפרשים על הפסוק הזה. איזה פירוש, איזה פירוש נכון? תשובה. שניהם. שניהם. לא. אין משקל זהה לשני המסלולים, אבל זה שאין משקל זהה, זה לא אומר שאני מזלזל במה שמשקלו פחות. תגיד לי, יש ערך זהה למוח האנושי וליד האנושית? לא. המוח זה איבר שהחיים תלויים בו, והיד זה איבר שהחיים לא תלויים בו. טוב, אוקיי, בוא נחתוך את היד. לא, מה זאת אומרת? אני רוצה להציל גם את המוח וגם את היד. ברור שאם יש עכשיו עדיפות, אני מציל את המוח. עדיף אדם עם מוח חי, בלי יד, מאשר אדם עם יד מת, כן לא מוח. ברור. זה ברור. אבל אם אני יכול לנוע בשני המסלולים, אני נעשה שני המסלולים, אני רוצה להציל גם את המוח וגם את היד. ברור. ברור, דחל מטיב לעולם, וזה מה שאני מדייק, לעולם, לא רק לעצמך. אבל מה בעצם אני רוצה, מה הנקודה פה? הנקודה פה היא לעקור את התפיסה המצויה. בוא נגיד רגע, אני אתחיל בשאלה. החוזר בתשובה המצוי, בסדר? או רוב, או השיטה המצויה יותר, אצל החוזרים בתשובה, ביחס למושג התשובה, היא התשובה הראשונה או השנייה? ברור שהראשונה. לכן, מי צריך לחזור בתשובה? לא, אלפי הראשונה. הראשונים. אנחנו צדיקים. שם. צריך לחזור בתשובה. לא אנחנו. זה בדיוק המשפט האחרון. תראו לאן הרב לוקח את זה. הרב פה בונה את זה בשלבים. חלק ראשון, שני חלקי התשובה על פי המדרש. חלק שני, התשובה השנייה יותר מועילה ומטיבה לעולם. חלק שלישי, עכשיו תראו לאן זה מגיע. זה נפלא ביותר. חלק שלישי, אומר הרב, ומידה זו, שורה רביעית מהסוף במקור 5 או 7, ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, התשובה השנייה, להפוך קטן, טוב קטן לטוב גדול, או בכוח אל הפועל, עד יותר טוב, יותר טוב, טוב גדול, ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה, כי היא כללית מה שאתה אמרת, עכשיו שימו לב, והיא התשובה הגמורה, שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. אז גם את זה נראה לי הזכרנו פה כמה פעמים. יש בזוהר מאמר שהרב מזכיר אותו גם באורות התשובה, לא פה, במקום אחר. למה המשיח בא? כך שואל הזוהר, למה צריך המשיח לבוא? אומר הזוהר, לאטווה לצדיקיה בתיובתה, להשיב את הצדיקים בתשובה. אני הייתי בטוח לפני 10 שניות שהמשיח יבוא כדי להשיב את הרשעים בתשובה. לבנתי, להשיב את הצדיקים בתשובה? תשובה, כשיהיה זמן תשובה, וברוך השם הוא הגיע, הרשעים ידעו שהם צריכים לחזור בתשובה. אתה נמצא בבור, אתה תזהה שאתה בבור, אתה רוצה לקום. איפה הבעיה נמצאת? אצל הצדיקים. כי הצדיקים בטוחים שלא צריכים לחזור בתשובה, בלשון הרב צוקרמן. כי הצדיק הגמור היה בטוח שהוא גמר את המלאכה. אבל הוא לא הבין שזה שהוא חושב שהוא גמור, גמר את המלאכה, זה מה שעשה אותו גמור, אתה גמור. צדיק גמור הוא גמור. למה הוא גמור? כי הוא לא שייך להם סוף אלוקי, הוא לא בעל תשובה. לכן, מה? הופך להיות אבן. ולכן זה נפלא מאוד. ולכן המעלה היותר עליונה של צדיק גמור, זה שהוא הופך להיות בעל תשובה. אני אומר עכשיו משפט מזעזע. הקדוש ברוך הוא צריך להטריח את עצמו להביא משיח לעולם, אני אומר עכשיו משפטים קשים, כי הוא לא סומך על הצדיקים. הוא לא סומך על הצדיקים.
במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים
לא יכולים לעמוד. כן. הוא לא סומך על הצדיקים. אני מרשה לעצמי לומר יותר מזה אפילו. ספר אורות התשובה נכתב, הרי אני בטוח שכשישבתם פה בתחילת השיעור היום, והזכרנו את הדעה הראשונה, מיד רציתם לקפוץ, רק אתם אנשים עדינים ומנומסים בגבעת שמואל, ולא אמרתם, הרי למדנו שתשובה קדמה לעולם, לא ידענו ששיטת הנקמה שתשובה קדמה לעולם, ראיתי את המבטים שלכם בהתחלה, אבל לא יעשתם להגיד. אז מה גילינו? גילינו שיש שתי דעות, יש תשובה לא קדמה לעולם ויש תשובה קדמה לעולם, יפה. רוב ספרי התשובה, בפרט דורות ראשונים, זה למסלול של הציר הראשון או הציר השני? הראשון, ספר אורות התשובה, הרב כותב בכמה מקומות את זה, ספר אורות התשובה נכתב בעיקר על פי התפיסה השנייה שתשובה קדמה לעולם. ולכן רגע שאני רוצה להגיד משפט שאני לא אמרתי אותו הרבה פעמים בחיים שלי. ולכן אם המשיח יבוא כדי לגלות לנו את מסלול התשובה השני שתשובה קדמה לעולם עם כל המשמעות של זה, מה שדיברנו, ולא רק מסלול התשובה הראשון שהיא בדיעבד, הספר אורות התשובה זה חלק מהופעת משיח. ספר אורות התשובה זה חלק מההופעה המשיחית לחשוף לפנינו את המהלך של תשובה קדמה לעולם, שהיא לכתחילה, שהיא להוציא מהכוח אל הפועל, שהיא בכלל לא קשורה לבדיעבד אנושי, בכלל לא קשורה לחטאים. זה שולל את התשובה הראשונה? לא אמרנו את זה. לכן המשיח חייב לבוא כדי להחזיר את הצדיקים בתשובה, בשפה אחרת, כדי ללמד את המורות התשובה. אני זוכר כשהייתי בגיל של החבר'ה הצעירים פה, אז ראיתי איזה משפט, יש כל מיני משפטים באורות התשובה, שאתה בחור צעיר, אתה לא מבין כלום. אז ראיתי איזה משפט כמו, גלי תשובה שוטפים את העולם. אני גדלתי בחולון, על יד בת ים, הכרתי את הים, עכשיו אני באשקלון, רואה את הים לפעמים. גלי תשובה שוטפים את העולם. איזה גלי תשובה? אני רואה גלים בים, לא רואה גלי תשובה. מה זה גלי תשובה שוטפים את העולם? מה רב רוצה להגיד בזה? תשובה, כן, אתה לא רואה שהעולם הזה הוא בכוח שצריך לצאת אל הפועל? העולם הזה הוא גלי, יש כל הזמן גלים, גלים, תקח את הגלשן, תפוס את הגל, תעלה על הגל הזה. זאת אומרת, תוציא מהכוח לפועל. אני צדיק גמור. אתה צדיק גמור. אתה חייב להיות בעל תשובה? לכן אני באמת אומר את זה. זה שרוב האנשים היום חוזרים בתשובה במסלול הראשון, ואפילו מגדירים לעצמם את מושג התשובה על פי ההבנה הראשונה, זה בדיוק הבעיה. אנחנו לא מזלזלים בתשובה הזאת, התשובה הזאת נצרכת גם לנו, ברור, אבל התשובה הגדולה יותר, הכוללת יותר, האינסופית יותר, התשובה שבשבילה המשיח יגיע, זה לעורר את התשובה מהסוג השני, שספר אורות התשובה הוא מעין, הייתי אומר, איזה קריאת כיוון לתשובה הזאת שלה, זה מעין הופעת משיח, מעין אורו של משיח כזה. בואו נקרא שוב את המשפט הזה. מה? נכון, לא מכירים? אני מציע לעשות פה איזה גשר לבני ברק, ונשים רמקולים בכניסה לבני ברק, ונעדכן אותם.
מה?
רוב, אני עונה, אני אמרתי ברור, רוב ספרי התשובה, המנגינה שלהם, אני לא אומר שזה מה שהמחברים הראשונים התכוונו. מסכים איתך, אבל צריך ללמוד מה הוא אמר רמב"ם. צריך ללמוד, כן? אבל המסלול הזה של גלי תשובה שוטפים את העולם, של תשובה קדמה לעולם, של תשובה כללית, תשובה לכתחילית, תשובה אינסופית, תשובה של צדיקים שאמורים להיות בעלי תשובה. אני זוכר סיפור, אני מזעזע אתכם. זוכר סיפור, אני לא אזכיר את שמו. יהודי היום מוכר בארץ. יהודי היום מוכר, אני במכון מיר כבר 30 שנה. ובשנה הראשונה או השנה שהגעתי למכון מאיר, היה איזה בחור מאוד דומיננטי, היום הוא קצת מוכר, אני לא אזכיר את שמו, והוא היה חילוני לגמרי, חזר בתשובה, נהיה בעל תשובה, ואני זוכר אותו באחד השיעורים של רב אלישע, ממש בתקופה הראשונה שהגעתי למכון מאיר, צועק לרב אלישע, אומר לו ככה, רבנו, נהייתי דתי, תציל אותי, נהייתי דתי, אני כבר לא בעל תשובה. כבר, מה הסכנה, אני אומר שפת הזוי, מה הסכנה הכי גדולה של חוזר בתשובה? שהוא הפך להיות דתי. ואז שהוא הפך להיות דתי, הרב צוקרמן הרי אומר, אסור להיות דתיים, צריך להיות אלוהים, נכון? אל תהיה דתי. דתי זה חוק, דת זה חוק. הדת נדע בשון הבירה. אסור להיות דתי, כלומר יהודי שהוא שומר חוק. אתה צריך להיות אלוהי, שהאלוהי חל בך ומתגלה דרכך וכל מציאות החיים שלך היא אלוהית. מהמקום הזה תהיה דתי, תשמור כמה להלכה, קלה כבחמורה, זה ברור. אבל אל תהיה דתי במובן השטחי שהיהדות מסתכמת רק במותר ועשו. באיזה סדר פעולות. זה לא זה. אז אני זוכר שהוא צעק לה ולישה בשיעור, מה אני אעשה? נהייתי פתאום דתי. אני יכול לדבר ברור גם אני מרקע דתי, בסדר? מה הבעיה שלנו הדתיים? שהכל כזה יציב, קבוע, על מי מנוחות ינעלני כזה, נעים כזה. סליחה שאני אומר, גבעת שמואל כזה. לא, פה אנשים רציני, פה אנשים על התשובה. נכון? אז יש איזה מין דתי כזה, שהוא דתי נוח כזה. אתה לא במיינסטרים, בקבוע, בידוע, בבטוח, ביציב, בנחמד, בנעים, באהוב, איך זה? כן, איך זה? אמת ויציב ונעים, אתה ביציב ונעים, יפה. אני זוכר את עצמי, סתם אספר לכם סיפור, מי הגעתי כבר לפה. בפעם הראשונה שהגעתי למכון מאיר, אז הלכתי לנוח באיזה חדר בצהריים. אני בחור צעיר צ'יק יחסית, כמלמד כבר. נכנסתי לאיזה חדר, אני רואה מעל המיטה, מישהו תלה פתק קטן כזה, אין עוד מלבדו. על הארון שלו, אין עוד מלבדו. על הקיר, אין עוד מלבדו. כל מקום שאתה הולך, אין עוד מלבדו. זה היה לפני כמעט 30 שנה. ועובדה שאני זוכר את זה כמו אתמול. כל כך התרגשתי. אמרתי, אני בחור ישיבה, אברך הרבה שנים, סיימתי רבנות כבר. אמרתי, אני חי את התודעה של, של אין עוד מלבדו?
לא,
הוא לא חי אוצר. זה התירוץ של הדתיים. זה התירוץ של הדתיים. אני מסכים איתך שזה אחרי המעשים השכול בבות. אני לא חושב לאכול כזה, אבל הבן אדם היה שם. אני חושב, אין לי מושג מי זה היה. הייתי עורך בחדר, לא היה לי מושג מי זה היה בכלל. שום מושג. הבנתי, כן. הנה, זה תירוצים של דתיים. תראו, אנחנו צריכים לאסוף תירוצים של דתיים. תראו. כן, אז תמיד שואלים אותי, אז מה זה מכון מאיר? אז הייתי אומר ככה, הדתיים, סליחה, בעלי התשובה מחזירים את הדתיים בתשובה. זאת הגדרה שלי. בעלי התשובה מחזירים את הדתיים בתשובה. כלומר, בעלי התשובה מזעזעים ומטלטלים ומנענעים את הדתיים מלהיות כאלה שבלונים ויציבים וקבועים ועל מי מנוחות ינעלני כזה. לא. בעלי התשובה עושים את הדתיים שחושבים שהם צדיקים, עושים אותם בעלי תשובה, כלומר מלמדים אותם שלא צדיקים גמורים, כלומר מבררים להם שמלך התשובה השני הוא המלך הנכון, כלומר שמים אותם על הציר של אורות התשובה. כך אני הסברתי לעצמי. לכן סיכום, כן, הגיע הזמן לסיים. סיכום, אנחנו לא נגד אף שיטה. אני כן רוצה לענות לגיא, אני לא מקבל את מה שהוא אמר. כלומר, אני לא מקבל את זה ש... אם אנחנו ננוע על הציר השני, אפשר לוותר על הציר הראשון. לא, מכילה. לא נכון. כל אחד מאיתנו צריך לתקן גם את הקלקולים, וצריך גם להוציא מהכוח לפועל עד אין סוף. יש לי רק שתי דקות, תוסיף עוד שתי דקות. מעקמים את האף, יהיה להם הפקו. אז תוסיף עוד שתי דקות. כן, בבקשה, מישהו פה רצה עוד לומר משהו. כן. רק חזק, לא שומעים.
אני זוכר את הפסקאות של הרפוס שמדבר על דיבור הפנימי, שזה מסכים שהוא מדבר על הפנימי, ואתה, כמו אני אומר, שאתה בא לישיבה, שאתה עומד המערב, תגולת ישראל, שאתה בעל בסכום, שאתה עומד לא רק להפות מה לעשות, אתה עומד את המשמה שלך, המעלות שלה, איפה שאתה עוסק בצום הזה, הוא בעצם מי שגורם לך את ההשפעה על המשמה המעשים.
אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד מה שגיא אומר, הוא אומר טוב, הוא מתעקש על זה, ובצדק הוא מתעקש על זה, הוא אומר ככה, אם האדם לא נע על הציר של התשובה השנייה, אני רק מפרק את מה שטוב, אם אדם לא נע על הציר של התשובה השנייה, שהיא תשובה של הוציא מהכוח אל הפועל, ההכרה שיש בך אין סוף אלוקי, ואת זה אתה מכיר מתוך לימוד אמונה, ומערל, והרה וכו', ואתה מזהה את זה בתוך, אז, ואז אתה מזהה שיש לך בעצם כוחות פוטנציאליים אדירים שבכלל לא יצאו לאור, ברגע שאתה מזהה את זה, ממילא יותר קל לך לחזור גם לתשובה של המעשים המקולקלים בעבר. כלומר, התשובה הלכתחילית היא תעזור לך לעורר אותך לתקן את התשובה בדיעבדית. אני מסכים איתך. 200% מסכים איתך. כי הרבה פעמים התשובה בדיעבדית הזאת היא רדומה אצלנו. אנחנו לא חושבים שצריך לעשות תשובה, כי התשובה הלכתחילית לא תעורה אצלנו. כי אנחנו חיים באיזה עולם של סטנדרט כזה, והכל סבבה. סבבה. אני מסכים שהתשובה השנייה יכולה לחולל את ההתעוררות של התשובה הראשונה. לא אומר שלא, בסדר. אבל שלא נגיע לסיטואציה, שלא נגיע למצב שהתשובה השנייה היא מדלגת על התשובה הראשונה. זה לא. טוב.
נעשה שיעור רק על התשובה השנייה.
מה?
נעשה שיעור רק על התשובה.
רגע, עוד לא סיימת. רגע, עכשיו, עד לכאן שני השיעורים האלה זה הקדמה. בעצם כל זה, הכנה לשיעור הבא. כלומר, מה אני רוצה עכשיו להגיד? וזה באמת הכנה משפט אחד לשיעור הבא. מה למדנו בשבוע שעבר? שהימים האלה ימים שנקראים עת רצון. אז אני עכשיו, ומה למדנו היום? שהימים האלה, שהתשובה היא שני מהלכים. אז אני עכשיו אומר משפט ונפתח בשיעור הבא, כי יש הרבה מה לעבוד פה. איך נראית התשובה ביחס לרצון מהסוג הראשון, ביחס לבדיעבד, לחטאים בעבר, ואיך נראית התשובה ביחס לרצון מהסוג, ואיך, אני אגיד את המשפט הפוך, איך נראית את רצון ביחס לתשובה מהסוג הראשון של תיקון שבדיעבד, ואיך נראה את רצון ביחס לתשובה השנייה שלכתחילה מהכוח אל הפועל. בשביל זה יש פה בדף מקורות, בדף של היום, מקורות 6, 7 ו-8. זה שבוע הבא אני רוצה להספיק את כל זה, בעזרת השם. כלומר, הרצון כמתלבש על התשובה ציר א', והרצון כמתלבש על התשובה ציר ב', נראה בהמשך, זה שני, אני לא אומר שזה שני סוגי רצונות, זה רצון אחד, אבל יש בו הדגשים שונים. בסדר? הייתי אומר ככה, הרצון של התשובה מהסוג הראשון, זה מקור 8 מסירת ישרים. מי שרוצה להכין או רוצה להכין. המקור של התשובה מהסוג הראשון, זה מקור 4, מקור 4 ומקור, בעיקר מקור 4 וגם חלק ממקור 5. אני אגיד ככה, התשובה מהסוג של תשובה, הרצון שמתלבש על התשובה שהיא בדיעבד, זה מקור 8 וחלק ממקור 5. הרצון שמתלבש על התשובה מהסוג השני לכתחילה, זה מקור 4 וחלק ממקור 5. זה נראה פעם הבאה. איך מחברים את עבודת הרצון לעבודת התשובה בשני המסלולים האלה? זה עכשיו השלב שנשאר לנו לעשות, בדף הזה. בסדר? בסדר, חברים, ברור? קשה שבוע אחרי שבוע, אבל רק שנזכור נקודת מוצא שבוע הבא, מה אנחנו אמורים לעשות.